שלום, שבת שלום, מועדים
לשמחה. יש לי שאלה, בגלל שאני מקשרות של פסח, יש התבניות, חד פעמיות, יש מכשיר בדת. אבל אני מכשיר כתוב, אני לא יודעת מכשיר.
אני מציע שתסגור את הרמקול, אז אני אוכל להבין מה אתה אומר.
ממש קשה, ממש קשה לשמוע.
תדבר מהפרקסת.
אני אצא במקום אחר, אבל...
בסדר, בבקשה.
כן.
מה השאלה?
יש שתבניות חד פעמיות. זה בהכשר בדת. עכשיו, המכשיר של המקרטון, אין הכשר על זה.
כן.
הוא שבועי אולי יש לו המילה, אני לא יודע מה. שאלתי, אם אני מצפה את המכסה למי הכסף ומכשר, מצפה למכל הכיוונים, אם זה בסדר, ואני חושב את העונית.
ידידי, עליבא באמת אין צורך בכל זה. אתה יכול להשתמש בקרטון הזה ללא חשש, ואסביר לך מדוע. הייצור הנייר, בעיקר הנייר הקרומו, המבריק, או הניירות העבים יותר שעשויים באריזות, מזון וכדומה, אלה ייתכן שיש בהם את העמילן. בשאר הניירות, הייצור של הנייר אומנם הוא עשוי מפסולת של עצים וכל מיני חתיכות שונות ומשונות שטוחנים אותם יחד, ושופכים להם כל מיני דבקים שונים שלא בהכרח הם חמץ. ועד היום אין לנו ידיעה ברורה שהדבק שמכיל בתוך ייצור הנייר הוא עשוי מחומרים שהם מחמשת מיני דגן. אלא ידוע גם שיש הרבה מוצרים סינתטיים וכימיקליים וכל מיני דברים שונים ומשונים. וגם זה נפסל מאכילת הכלב, ונוסף לזה זה חמץ נוקשה, כי עבר עליו לפי הרמה חודשיים צריך, לפי הטורי זהב ואחרים חודש, לכן כיוון שהנייר הזה יוצר לפחות לפני 6 חודשים והוא כבר נמצא זמן רב בשוק, אתה יכול להשתמש בו ללא חשש ואין צורך לעשות מזה סיפור. לעניות דעתי יש הרבה מוצרים אחרים של מזון ממש, אנחנו אוכלים אותם, כמו אבקות למיניהם ותוספות למיניהם ותבלינים למיניהם, ששם צריך לשים דגש להיזהר במה שאנחנו אוכלים. אבל אלה הנערות וכל יתר הדברים, אין בזה שום חשש, תשתמש רגיל ושיהיה לכם חג כשר ושמח.
תודה, תודה לציון, מאוד יישר כוח גדול לכבוד הרב, ואנחנו עוברים בשאלה נוספת, מה זה לנו בגני תקווה, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה לכולכם.
רצינו לכם חג שמח לרב ולמשפחתו.
תודה רבה.
מדברת יותר מבני תקווה, שלום, ורצינו לשאול מדוע צריך לבדוק חמץ, הרי אנחנו מתכוונים על ביאור חמץ.
כן, צריך לבדוק חמץ, הרבותינו גזרו על החמץ גזרה כל כך חמורה, שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים, ולעשות גם בדיקת חמץ. יש למעשה 7 הלכות נוספות באיסור חמץ, מה שאין בשאר איסורים אף על פי שהם מהתורה ויותר חמורים מחמץ, כמו בשר בחלב וחלב ודם, שהתורה לא ציוותה לבאר אחריו ולחפש אחריו בחורים ובסדקים. שאלה זו למעשה נידונה באורך בתשובה של הרדב"ז גדול בדורו, רבנו דוד בן זמרה, גדול וענק בדורו של מרן רבי יוסף קארו ורבנו הארי, והיה נחשב זקן אותו הדור. והוא נעשה חקר את החקירה הזאת, והביא את מה שאמרנו בשמו, שיש 7 דברים שצריך על החמץ לעשות, שיהיו קודם זמן ביאורו, ולבדוק אחריו, ולפשפש אחריו בחורים ובסדקים, ולבקור לאור הנר, ולברך על ביאור חמץ, ולשורפו, ולא מועיל שום דבר אחר, מה שלא ראינו בשום איסור בתורה, שצריך כך לעשות. המסקנה של דבריו היא, כל הפוסקים שהיו לפניו הפשטנים, כמו הרמב״ם ואחרים, הרמב״ם מימוני ואחרים, כולל גם הרמב״ם נחמני, כולם כתבו שזה גזירת התורה, וחכמים ראו שהתורה כל כך חזרה כמה פעמים וכמה פעמים בל יראה ובל ימצא, עד שבלילה הזאת יש לנו 17 מצוות עשה ולא תעשה, אז אשר על כן, באה התורה הקדושה, באו חכמים אחריה, והוסיפו חומרות על חומרות וגדרים וסייגים, והסיבה הוא אומר, מפני שהזוהר הקדוש כותב שחמץ זה יצר הרע, וכיוון שזה יצר הרע שצריך לחפש אחר הבחורים ובסדקים, ואנחנו צריכים היום לשוב בתשובה שלמה ולפשפש לבתי חדרי הנפש, כך לשונו, בתי חדרי הנפש. כלומר, עד פנימה פנימה לתוך האישיות הפנימית של כל אחד מאיתנו, לשרש אחרי המידות הרעות והדברים הלא טובים, כי אנחנו בשר ודם, בחומר אנחנו. זה לא בושה שאדם מודה ועוזב ירוחם. אז לכן בפסח צריך לפשפש אחרי כל זה, ואז אנחנו נבוא בליל הסדר וניכנס לתוך המצע. כי תמיד צריך להיות סור מרע, ורק אחר כך לעשה טוב. ולכן גם כשאדם בטוח שאין לו חמץ בבית, בכל זאת מצוות ביאור חמץ קיימת, וגם אדם שלא עושה את החג בבית, אלא ייתכן שהוא ייכנס פה ושם לקחת איזה חפץ או בגד, אז חייבו אותו חכמים בליל 14 לעשות את בדיקת חמץ עם ברכה, ועד כדי כך שחלק גדול מהפוסקים סוברים שצריך לברך שהחיינו בברכה זו, ולכן יש מדקדקים לקחת איזה פרי חדש או בגד חדש, לברך שהחיינו ולכוון לפתור את המצווה הזאת, ואחרי שמסיים גם עושה ביטול, ולא לשכוח, כבר, אומנם כבר עבר הזמן חצות עבר, אז הביטול של היום היה צריך להיעשות כבר שעתיים לפני חצות, לומר, כל חמירה דעיקה ברשותי, דחזיתה ודחזיתה, דברתה ודברתה, להבטיל ולהווה הפקר כעפרה דערה, וחוזר על זה שלוש פעמים. אז הנה ראינו שכמה וכמה גזרות גזרו חכמים על החמץ, ולכן אחרי זה האדם יכול לבוא בליל הסדר, לחגוג אותו בצהר צהלה ולקבל נשמה יתרה. השנה זה גם שבת שמקבלים נשמה יתרה בקבלת שבת. גם בנוסף יש חג, מצד קדושת החג נכנסת נשמה לכל השנה הבאה. עד ערב פסח הבא הבא עלינו לטובה ועל כל ישראל. לקבל את הנשמה שזה עולם הנשמות, כמו שכותב ספר הפליאה. קיימלן שרבי נחמיה בן הקנה הוא שחיבר אותו. כותב שם שבראש השנה ביום הכיפורים זה חיים של הגוף, אבל בפסח וספירת העומר זה חיים של הנשמה. אשר יהיה חיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל. יזכו וימצאו שבת שלום במועדים בשמחה.
יחקו ברוך ישר כוח לכבוד הרב, אנחנו בעצם צפי, אלה שהצטרפו אלינו, אנחנו בתוכנית שאלות ותשובות עם הגאון הרב בעצם צפי, 025-30-2685. כבוד הרב, שאלה מהפורום, שואל מאזין לגבי קריאת הזוהר בליל שביעי של פסח. הדברים שם הוא אומר מפחידים מאוד. איך להתייחס אליהם?
להתייחס ולהתייחס מהתורה, לא צריכים לפחד. הם צריכים ללמוד תורה, וזו תורה קדושה. הסדר הזה, טוב שהזכרת, התיקון ליל שביעי של פסח הוא יקר ובתיק. ונהוג בכל בתי ישראל, ולא רק בבתי ישראל, בבתי הכנסת, בכל קהילות ישראל, לאורך ולרוחב. זה לא נכון שהחמדת ימים הוא שכתב וייסד את זה, אלא כבר לפני הרב חמדת ימים, המנהג הזה ידוע, כבר חזקו את זה והחזיקו בזה הרבה הרבה מגדולי ישראל. זה ידוע שבכל ארצות המזרח היו יושבים אגודות, אגודות בבתי הכנסת, יש היו יושבים בתחילת הלילה, כלומר בסביבות 10, עד חצות, ואומרים בחצות את שירת הים, ויש, היו קמים, ישנים מתחילת הלילה, וקמים בחצות, ואז אומרים את כל הסדר של התיקון, ולקראת עלות השחר, עומדים על רגליהם, ואומרים את שירת הים, בשמחה, בכל תרועה, בשירה, יחד, כל הקהל. גם הגאון רבן יוסף חיים, תיקן בספרו לשון חכמים, עוד תוספות של כל מיני תפילות, בפרט שאותה לילה, ליל שביעי של פסח, מתגלה שם בן עם, זה שם של 72 שמות הקודש, שיש בו בכל שם שלוש אותיות, שיוצא משלושה פסוקים, וישא, ויבוא, וית. לכן, תקנו לנו, כיוון ששביעי של פסח זה סימן לגאולה העתידה, כי עד כעת בפסח אנחנו עסוקים בגאולת מצרים, אבל כל הסיבה של גאולת מצרים זה כדי לזכור את הגאולה העתידה שאנחנו מחכים לה. ולאשר על כן, אנחנו באים לקראת שביעי של פסח, ואז עושים את הסדר הזה ומזכירים את ביאת המשיח, לומדים את הגמרא במסכת סנהדרין שמדברת על עניין הקץ, מותר שאסור לחשב קיצים, ובמה תלויה הגאולה, וסברות וידיעות של רבי אליעזר ורבי יהושע, ואחר כך רב ושמואל ועוד, ואחר כך לומדים גם את הזוהר הקדוש, שיש בו דרושים נפלאים מאוד על בוא המשיח, והגאון חידה כותב בספרו שם הגדולים, שאם לא היה לנו את ספר הזוהר, היינו מיואשים מהגאולה הזאת. אם החידה אומר את זה לפני 250 שנה, מה אנחנו נאמר היום, הרי כל מה שעברנו ב-250 שנים האחרונות בגלות? אז אומר על החידה, היינו מתייאשים, וחמל עלינו השם יתברך, שנתן לנו את רבי שמעון בר יוחאי, שכתב לנו את ספר הזוהר והידש לנו את כל אותם חידושים, כדי שנוכל להתקיים בגלות הקשה הזאת. אז לכן זה הזמן לשמוח, ולכן קוראים שיר השירים בימים אלה, וזה מנהג ישראל, כדי צריך להיזהר לחדש אותו, קוראים את שיר השירים כל יום מימי הפסח, פרק אחד עם התרגום שלו. כלומר, מחר בעזרת השם, או הלילה מי שרוצה, אחרי שגומרים את שיר השירים בלילה, קוראים שיר השירים עם תרגום שני, שזה תרגום יונתן. קוראים עליו, יש שם מדרשים מדהימים, נפלאים, על יציאת מצרים, על גן עדן, על העננים שאספו אותם, על האבנים טובות שהיה להם, על הריחות בסמים נפלאים שיצאו מגן עדן. ואיך הייתה יציאת מצרים? בכל יום היו קוראים פרק, 8 פרקים, כי בחוץ לארץ זה 8 ימים, אבל בארץ ישראל היו קוראים בשביעי של פסח גם את הפרק השביעי וגם את השמיני. עזקו ואמצו וישם עמכם.
חזק וברוך, תודה רבה, ואיתנו מאזינים ראשון לציון. איתי, שלום לך, איתי.
שבת שלום וחג שמח לכבוד הרב.
שבת שלום ומועדים לשמחה.
אני מבונים לפסון. רצינו לדעת, יש לנו פלטה חשמלית.
כן.
אם לא הספקנו להכשיר אותה לפני זמן איסור, האם יש לו תקנה להשתמש בו בפסח?
תראה, יש תקנה להבעיר בתנור מותר, גם כעת שזה זמן האיסור. מחצות היום כבר האיסור מהתורה חל, אבל לא איסור כרת, אלא איסור לב. מהלילה, איך שיכנס הלילה, אז החמץ נעשה אסור כבר, לא עלינו באיסור כרת. אבל מותר יהיה לך עכשיו להבעיר את הפלטה למשך שעה, שעתיים, אחרי שניקטם אותה כהוגן, ואז כל החמץ שנבלע בה במשך השנה יישרף, ועל צד שרוב השימוש לא היה בחמץ. רק אלה שבדרך כלל נוהגים מדי שבת בשבתו לקחת לחם ולהניח ממש גלוי על הפלטה, אז זה באמת יקרה שרוב תשמישו בחמץ. אבל רוב העולם נוהגים להניח סירים על הפלטה. הסירים לא בהכרח תמיד קודשים, וגם לא בהכרח שתמיד הסירים מכילים דברים שהם חמץ. הרבה פעמים הסירים מכילים מאכל שהוא נוטרלי, ולכן הפלטה לא תיקרה שהיא עשויה לאיסור. נכון שאני לא אבוא ואשתמש בה לכתחילה בלי הכשרה, אבל אני יכול גם עכשיו, אם יש לי איזה פלטה, או מי שהפלטה שלו התקלקלה, והוא הולך לווה או משאיל מאיזה שכן, או מאיזה גמח, הוא לא יודע, הכשיר או לא הכשיר, הוא אומר לו, אני לא יודע, תראה, אין לי אחריות על זה לפסח, תבעיר אותה עכשיו, שעה, שעתיים, על האש, לא על האש, מה פירוש? על החשמל. תחבר אותה לרשת החשמל, היא תבער, ואחרי זה תניח עליה סירים וכל מה שאתה רוצה, ואלא מה, בפסח עצמו, כל מי שרוצה להשתמש בפלטה ורוצה להניח למשל מצה ממש, כמו אנחנו שמשתמשים במצות אבות, אז רוצים להפשיר אותם לפעמים, אז לא להניח ישירות על הפלטה, אלא עוד דרך איזה פח, או דרך נער אלומיניום, או דרך איזה סיר שיחוצץ בין המצה לבין הפלטה עצמה. תודה.
כן, תודה לך, איתן, ראשון לציון, שכוח לדעת, והמאזין הבא הוא מאזין מאשדוד, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
כן. שלום, שבת שלום.
הרב, רציתי לשאול לגבי דיני ההסבה, שהדין צריך להסב על צד שמאל.
כן.
ואם צריך להסב, מה הכוונה להסב על צד שמאל? רק להטות וזהו?
בדיוק, בדיוק. מעט להישען עם היד השמאלית על איזה כרית או על משענת הכיסא, והגמרא אומרת אפילו על חברו, כתף חברו וחברו על החבר השני, עד שהאחרון יישען על הקיר או על קר או כסת, מה שימצא שם. ולהטות קצת את הגוף, להטות את הגוף ולהישען. זאת אומרת, אני נשען כן על הגב, לכן צריך לקחת כיסא משענת ולא שרפרף שאין לו משענת. או אם אין, אז שפרף או ספסל, אבל יישען על חברו. בקש ממנו כמובן בשוט לפניכם, בקש סליחה, כי הם מפני הנימוס, יישען עליו. חברו על חברו, וכך חברו על חברו, ואת כל הכוסות צריך לשתות בהסבה. מי ששתה כוס בלי הסבה, חייב לחזור ולשתות כוס שנייה נוספת עם הסבה. כנה לגבי אכילת המצה, באכילת המצה של הכזית מצה הראשונה, או שתי כזיתות שאנחנו נוהגים לאכול בברכת המוציא, את שתי הכזיתות יש לאכול אותם בלעוס ולבלוע בהסבה. אני מדגיש גם בלעוס וגם לבלוע בהסבה. את הכורך, אם בדעבד צריך לעשות לחתינה, בדעבד כיוון שזה מנהג, אינו חוזר. באפיקומן חייב, ואם אכל את האפיקומן ללא הסבה, חייב לחזור ולהסב, לאכלו עם הסבה. שאר הארוחה ושאר המצות במשך הלילה שהוא אוכל בתוך הסעודה, לא צריך הסבה. מה לא לשתות פתאום מזיינות אחרים בתוך הסעודה, שישתה לחיים טובים ושלום, ולא צריך להסב. יש מי שרצה לומר שגם שאר הסעודה יסב, אבל להלכה לא חייבו אותנו חכמים, רק בארבע כוסות או בכזיתות של המצה. מרוב אינו צריך הסבה. תודה ושיהיה חג שמח לכולכם.
אמן ואמן, תודה וחג שמח. אנחנו עם מאזינה פעם מחורות, שלום לגברת זיו.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברורה.
שלום וחג שמח. יש לי בת בהיריון בתחילת חודש חמישי, והיא לא אוכלת לא בשר לא אוכל דגים, ואנחנו בבעל יש כאן עובד וגם בעלה לא אוכלים טיפיות. אני יכולה לבשל את אורז, כי זה מה שבדרך כלל היא אוכלת.
היא הבת שלך.
כן,
והיא גדלה בביתך בשעית לאכול לאורך ימים ושנים עד 190 שנה. אורז, קטניות וכל מה שאתם נוהגים לאכול, שזה כמובן מוצרים קשרים לפסח, בלי שום הגבלה ולא חשש כלום, כלום, כלום. כיוון שכל מה שהיא לא אוכלת בביתה, בבית בעלה, זה מצד שהיא נגררת אחר בעלה ומפני שלום בית. אז היא אוכלת רק מאכלים שבעלה נוהג לאכול. אבל בביתך, כשהיא נמצאת בביתך, היא רשאית לאכול הכל, ואפילו בנוכחות בעלה. שיהיה רפואה שלמה וחיים טובים.
אמן ואמן. רפואה שלמה, חזק ובוכלה, ורב לגבי יש בו מעשרות, איך לנהוג בראשון.
כן, בו מעשרות, אמנם יש נוהגים לעשות את זה היום, אבל עיקרו בערב שביעי של פסח. הדרך הטובה ביותר, במקום לקחת מטבע ולשחוק אותו, שזה דבר לא קל. זה יכול לקחת חצי שעה ושעה ושעתיים, ואדם לא ישיג את מה שהוא רוצה. ואין לנו את ים המלח לידינו שנזרוק את זה, והיום כבר אין ים המלח, היה פעם. אז לכן מה שצריך לעשות, ייקח שתי כפות סוכר, ויחלל את המטבע של מעשר שני. למה? כי הפסוק אומר, כי תחלל לעשר את מעשר תבועתך, כל מעשר תבועתך בשנה השביעית, אז הרי צריך לבוא ולומר את הבידוי. אם אתה אומר בידוי מעשר, ביום שביעי של פסח, בצהריים, אחרי תפילת מנחה, אז יש נוהגים לקרוא את זה בתוך התורה, שהתורה, בספר התורה, בתוך ארון הקודש, קוראים בפרשת כי תבוא בדיוק אחרי המילים, השקיפה ממעון קודשך וברכת עמך את ישראל, מיד קוראים את הפסוקים האלה, כי תחלל לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, נתת, לא ביארתי, לא אכלתי בעוני, ביארתי הקודש מן הבית, וכו'. אז צריך באמת לבאר את כל המעשרות שיש בידו, ויש גם נוהגים את כל הצדקה שהוא התחייב לתת לאיזה מקום, לשלם את כל הצדקה ולפרוע, כדי לצאת את זה חווה, וכולל גם, בעיקר, אבל בעיקר מדובר על המעשרות. תרומה, מעשר, חלה, וכל מה שייך לכהן, שייך ללוי, הכל הוא מוציא מביתו ונותן את זה כבר, כי הרבה פעמים הוא יכול רשאי להשאיר, למשל, משחת כבש, אז הוא צריך לתת זרוע לחיה עם כבה לכהן, אבל אם הוא לא מצא את הכהן, הוא שם את זה הצידה והוא רוצה לאכול את דמי הכבש, הוא יכול. זה לא כמו מעשרות. מעשרות צריך להפריש אותם. אחרי שיפריש, יכול לאכול. כאן אפילו לא יפריש, אבל זה ישנו, הוא לא אוכל אותם. אחרי זה הוא צריך לתת. אבל כעת, בערב שביעי של פסח, ערב החג האחרון שלנו, הוא כן צריך לתת הכל. אחרי שנותן את הכל, ומה זה נותן את הכל? אז נשאר לנו מטבע של מעשר שני, זה הדבר האחרון שנשאר אצלנו. המטבע של מעשר שני, אני צריך להחלל אותו על איזה פרוטה במטבע, ואין לנו היום פרוטה במטבע שאפשר לשחוק אותה ולאבד אותה, אז לוקחים שתי כפות סוכר, והוא אומר, זה תחת זה, זה תמורת זה. בכל הקדושה שהייתה בקדושת מעשר שני, שהייתה במטבע הזה, אני מעביר אותה לכאן, המטבע יוצא לחולין, והסוכר הולך לקודש במקומו, ושופך אותו בתוך האשפה או רשת הביוב, אבל עדיף בתוך שקית ניילון, לזרוק אותו לתוך האשפה, ואז בזה קיים מצוות ביאור מעשר, ולמחרת בצהריים נוהגים לומר את אותם פסוקים שבתורה, כמו שהזכרתי. תודה רבה.
קודם כל מוכרח בהקשר הזה, לא כל כך, אבל השבוע היו עדים בכך שהציפו את השוק בלנות מוצר בדין במחיר מופקר, זה יכול להסתדר לדבר.
שאלה צרורה, ולכן לדעתי הציבור צריך להקים כל זעקה נגד אותם בתי דין שנותנים רשות לעשות אוצר בדין, ומה שידוע גם שהם מתעשרים על חשבון זה, סליחה שאני מדבר כך, אבל הגיע הזמן, כמו שאומרים, להוציא את הכפפות ולומר, רבותיי, מספיק, אתם מתעללים בציבור, אתם לוקחים, אני יודע אפילו מבעלי הקרמים, בעלי היקבים שלקחו מהם את המעשרות, ולא שילמו להם הבדין כלום, ואפילו לא שכר טרחה ולא שכר סבלות ולא שכר כלום, אמר, אני, לקחו לי את האוצר ואני נשארתי עם הבדים. כך לשונו של חקלאי מפורסם בצפון שדיברתי איתו. ומחשידים את הציבור כי כל זה צריך לבאר, לבאר אותו בשנת השביעית היה צריך לבאר, וכבר בפסח היה צריך לבאר, אז עברו כבר כמה שנים. היום שיש בידו יין של אוצר בדים, וזו שאלה מאוד אקטואלית שנשאלתי אותה בשבועיים האחרונות לרוב, ועכשיו אני מבין שהסופרים הוצפו בינות כאלה, אז אלה שנכשלו ולא שמו לב וקנו אותם, אז הם צריכים להשתמש ביין הזה, מותר להשתמש בו, אבל להיזהר מאוד שלא לשפוך אותו, כי אסור לאבד אותו ואסור לזלזל בו, כי יש בו קדושה, וטוב לשתות אותו. אבל היזהרו לא לעשות בו את השפיכה שעושים 16 שפיכות הלילה, בדם צפרדי הכינים ודם באש ותמרות עשן, על אויבי ישראל שיחול על ראשם הלילה הזאת יהיה רצון, אז כששופכים אסור לשפוך מהיין הזה, אלא להשתמש ביין שאינו אוצר בדי. והקדוש ברוך הוא ימלא את כל בתי ישראל אורה, שמחה וששון ביקר.
ישראל, ערב ליל הסדר, ערב שבת קודש, שאלות ותשובות, מדור הרב בציון מוצפי שליטה, 025-30-2685, ברשות הרב, אנחנו נחזור לשידור, יש איתנו מאזין מקריית שמונה, שמו הפרטי בר יוחאי, שלום לך בר יוחאי.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
חג שמח.
חג שמח.
אני רציתי לשאול את הרב לגבי כמון, אם מותר לך.
כמון? תראה, אני אישית בדקתי את הנושא של הכמון, אני לא מרוצה בלשון המעטה, ואגיד לך מדוע, כיוון שאותם שדות שמגדלים את הכמון, באותם שדות מגדלים גם כמיני דגן, ומתערה בתוך גרגירי הכמון גם גרגירים של שיבולת שועל, וזאת ראיתי, אני לא מדבר על מה שלא ראיתי, ולמיין אותם קשה מאוד, ואפילו המחשב לא הצליח להתגבר על זה, עברו כמה גרגירי שיבולת שועל שהיו מסומנים בצבע זוהר, עברו את המחשב גם כן, הוא לא זיהה. כי הגודל של השיבולת שועל הוא יותר גדול. וזה נטחן יחד עם הכמון. עכשיו נמצא שהכמון מכיל קמח. וקמח זה, למהדרין זה חמץ. ולכן אנחנו לא משתמשים בתבלינים כמה שפחות, חוץ מהתבלינים הידועים או המוכרים ביותר, כמו פפריקה מתוקה או פפריקה חריפה, שבדרך כלל עם בדצים טובים, אז ההקשר הוא באמת טוב עם רמה גבוהה, ופלפל שחור גם כן צריך להיזהר לקחת רק מרמה גבוהה. אבל יתר שאר מיני התבלינים, עדיף וכדאי לוותר עליהם, כי אוכל של פסח יש לו טעם מיוחד, וחבל לקלקל אותו בתבלינים כאלה. תודה.
תודה לך ברוך המקריאת שמונה, הרב, דיברנו על תבלינים, מדברים הרבה שאלות, יש לנו פה על תרופות, אבל אולי נמחיד את זה בשאלות ספציפיות. איך תנהג או ינהג אדם שהוא חולה סוכרת לעניין ארבע כוסות, ארבע כזה יתרות, איך הוא ינהג?
קודם כל צריך לדעת שאיסור ונשמרתם מאוד, או מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, היא חמורה ביותר. ואין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, הוא כבר כתב הרמב״ם שבת החמורה נתחתה מפני פיקוח נפש. חוץ משלוש עבירות עבודה זרה, גילו העריות, שפיכות דמים. אבל יתר העבירות והמצוות נדחים מפני פיקוח נפש. ולכן אנא, אני יודע מה שקורה, כי הרבה פעמים באמצע עד לסדר פונים בשאלות ובכל מיני התפתחויות שקורים לא עלינו, כתוצאה מכך שלפעמים אנשים מבוגרים בתוך ההרגל וקשה להם לוותר, והרופאים מזהירים אותם והם לא תמיד שומעים. חייבים לשמוע בכל הרופאים כמה מצה מותר לאכול, מה, ואם מותר לאכול כזית אז אוכלים כזית, מספיק רק כזית, ואם גם כזית אסור אז גם כזית לא. למשל חולי צליאק לא עלינו, אז יש היום מצה נטולת גלוטן שגם היא אסור לאכול ממנה בכמות גדולה מופרזת, אבל הכמות של ליל הסדר תלוי רמת הסיכון שיש לכל אחד ואחד, אז לפי זה הוא יכול כן, מה כן מותר לו לאכול. ולגבי יין זה באמת בעיה מסובכת, ובפרט לחולי סוכרת ועוד, מאיזה סוג ינות צריך להתייעץ עם הרופא, אם יש הבדל אצלו, אצל אותו אדם חולי סוכרת בין יין אדום ליין לבן, וכן בין יבש ולא יבש, וכן בין מיץ ענבים ללא מיץ ענבים, ולפעמים הרופא מתיר לשתות עד כוס אחת, אז הוא באמת יעשה קידוש על כוס אחת בלבד, ושוב, לא חייבים לקחת כוסות גדולים. לוקחים כוס שמכילה 100 גרם, שזה כוס די קטנה, חצי מכוס רגילה שלנו, כי כוס רגילה שלנו זה 200 עד 220, ואני מדעתי אפילו 250 יש. אז ייקח כוס של 100, וישתה את רובה, זאת אומרת ישתה רביעית או רוב רביעית, ובזה יצא את החובה וקיים את המצווה כהלכתה, ולא חייב יותר. ואם הרופא מתיר 4 כוסות, אבל בצמצום, יעשה כמו שאמרנו. ואז בעזרת השם ירגיש טוב, ולא יצטרך לחלל את השבת, ולא לחלל את היום טוב, ולהיכנס אחר כך לבעיות רפואיות וחלטות לכל בני המשפחה, שיסבלו כדי במקום לשמוח בחג, אז יהפוך להם חלילה וחס ליום לא כל כך נעים. אז אנא, לשמור ולהיזהר ולשמוע להוראות הרופאים. בריאות איתנה ורפואה שלמה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, ואנחנו מאזינה מהשומרון, שלום לגברת.
שלום, רציתי לשאול את כל הרב לגבי כשרות של אליה סופג, האם צריך כשרות לפסח?
כן, אליה סופג. תראי, בדרך כלל הנערות הרכים האלה, כמו טישו, ונערות טואלט למיניהם, ונערות סופגים, אין בהם כל כך בעיה של דבקים, של חמץ. יותר על אלה שחוששים, אני מדבר לגבי אלה שחוששים, בעיקר יוצאי עדות אשכנז יותר מחמירים בזה, אז יותר בנערות הקשיחים, הנערות החלקים יותר, שאתה רואה שהם כן מכילים עמילן, והעמילן הזה, אני מדגיש, רובו ככולו הוא סינתטי. ייתכן שיש בו גם לא סינתטי, אלא על בסיס חיטה, גם אם זה על בסיס חיטה זה לא רוב, וגם אם זה על בסיס חיטה, אני חוזר ואומר, לשיטת הרמה שהוא הכי מחמיר, אם עבר חודשיים מאז שהוא דיבק את הנערות, את חלקי הנער, באותו דבק שעשוי מקמח ממש, זה מותר בשימוש בפסח. ולכן זה דינו גם כדין חמץ נוקשה, ובנייר סופג עד כמה שאני יודע, וברור לי שאין בזה בעיה. אז שיהיה לכם חג שמח.
חג שמח למאזינים מהשומרון, תודה רבה לרב, ואנחנו עוד שאלה מהפורום לגבי מבית מסעות, מה המקום, מה הסגולה, ואולי כדי לעורר את המאזינים לעשות את זה.
אז קודם כל יש לנו היום, טוב מאוד לקרוא את ההגדה של רבי שמשון מאוסטרופולי, זה פירוש על ההגדה שהוא פירש את דברי רבנו ארי. מה זה פירוש של רבנו ארי? מצאו כתב יד של רבנו ארי ששלח לאיזה מישהו, כתב שם שלום לרבני ארץ, זכותם לעמוד בפרץ, ועוד כתב להם שם בלשון מליצית, כפי שהיו נוהגים בדורות קודמים, ופירש להם את הנושא של ההגדה, ולמה כתובים העשר מכות בצורה חסרה, כמו קינים, אז כתוב קינם, הרוב חסר וב, וכן חושך חשך כתוב, לא כתוב חץ וב שין. אז כל זה בגלל שיוצא מזה גימטריה של כל העשר מכות של שם, שהשם הזה אסור לבטות אותו בפה, זה איזה מלאך מזיק שממונה להעניש את הרשעים. ושם רבי שמשון מאוסטרופולי מגלה את כל הדברים אחד לאחד, וגם כולל את שמות התנאים שנחלקו שם בהגדה של פסח, כל מכה של כמה וכמה מכות, ואפילו בשמות שלהם, כמו רבי עקיבא, הגימטריה של, של שמו, רבי יוסי הגלילי, הגימטריה של שמו, רבי אלעזר, הגימטריה של שמו, יוצא שם קדוש. אז יוצא שאפילו תנאים שכל אחד אמר איזה משהו, יש סיבה לדבר. וכן, הסימנים של רבי יהודה נתן בהם, מה רצה רבי יהודה לומר בסימנים האלה? ולמה אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח? זה דבר מסתורי, אז הוא גילה את זה. שיצא משם שמות, וגם אחר כך לוקחים עוד מכל סימן ומחברים. למשל, לצח עדש באחב, אז אני לוקח דלת מלצח, ועין מעדש, ופת מבאחב. ויוצא מזה שם של איזה מלאך שוב. ואחר כך את האותיות השניות, אחר כך האותיות השלושיות, השלישיות, שלמעשה באחב יש לי שתי אותיות במקום אחד. אז כך יש לי שלוש, שלוש וארבע. אז כל זה יש בזה סודות ורמזים עמוקים מאוד, אז כדאי מאוד לקרוא את ההגדה הזאת, ומובא שמי שקורא אותה בערב פסח, מובטח לו שלא ימות באותה שנה ולא יקרה לו שום אסון. דבר נוסף, לקרוא אותה מבית מסעות, הסיבה היא כיוון שערב פסח זה יום של הגנה גדולה מאוד, צריך לדעת שהיום הזה יום מאוד קדוש, וכאן המקום להודות לצוות של רדיו מורשת שנמצאים על המשמר כעת, ואני יודע באיזה מצב וחירום אתם נמצאים, ועזבתם את הכל, ואתם מגישים לציבור שירות כזה מעולה של דברי תורה, עם כניסת שבת וכניסת חג, עם כל התרדות שכל אחד נוסע על גבו של האורחים ובני המשפחה ובני הבית וההכנות, אז תברכו על כך. אז זה יום גדול מאוד היום הזה. היום הזה נולד הרמב״ם עליו השלום, הלילה נולד המהר"ל מפראג, זה יום קדוש, ומה הכוח של היום הזה? רבי אברהם אזולאי גילה בשם הרמ"ק, שביום הזה הסתרה החלה נעלמת ונמחקת מהעולם. לכן שרפנו את החמץ וביערנו אותו, עכשיו מחצות היום אנחנו טהורים וקדושים לחלוטין. ואנחנו מתכוננים עכשיו במתחילה הערה של הנשמה החדשה שתבוא לנו הלילה עם התפילה ועם הסדר והקידוש, היא תבוא לנו לשנה הבאה. נשמה גבוהה מאוד מאוד עם כל המעלות בבת אחת. מה שאין גם בשום פעם, כך רבנו הארי מעריך בזה מאוד. ולכן, ולמה כל זה? רק בגלל שכוחות הרשע בעולם נמחקים. וכיוון שהם נמחקים, אז אנחנו זו ההזדמנות לקרוא ולעשות דברים שיחזקו אותנו יותר. ולכן קוראים במבית מסעות, כי במבית מסעות שישראל נסעו, מה פירוש נסעו? זה לא דווקא לנסוע זה ברכב או בעגלה, גם הולך ברגל, זה נקרא מסע. כמו אצל אברהם אבינו, וילך למסע. אז אחד שאל, איפה, מי אמר שאברהם אבינו נסע על כוח קונט, טוב בשביל לבטח את מי שנרדם באמצע ליל הסדר, אז הוא אומר, ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מה זה הלוך ונסוע? לרגל אחת היה ברצפה, ורגל שנייה היה על הכוח קונט. אז גם מי שהולך ברגל, זה גם נקרא נוסע. אלה היה 42 מסעות, יש בהם סודות עמוקים, שכל מסע כנגד אות אחת של שם של אנה בכוח. כי בשם של אנה בכוח, יש בו 42 אותיות. א' ב' ג' י' ת' צ' קוף רש עין שין ת' נ' וכך הלאה עד שין קוף ו' צ' י' ת'. זאת אומרת, אתם מקבל שמה צ' כי אתם יודע את העלומות. אז יש 42 אותיות, כל אות מסע. והאותיות האלה מתגלות היום. עד הלילה. ולכן טוב לקרוא את המבט מסעות שמובאות שם באגדות, כנתנו בלשון תרגום, כנתנו ישראל מהמסס, לידון אינטלון דאובות, או להעברים, פקיד מטבלנה דעמד אינטלון דאובות, וכן הלאה. אז יש עוד אחת של על הבכוח. טוב לומר את זה, וזו סגולה לשמירה ממגפה, מהעינרה, מצרה, מכל צר ואויב. אותו דבר מחר בלילה, עם צאת השבת, לקחת קצת מלח, להשים בתוך שקית, יש כאלה מניחים את זה כבר מהערב, לפני כן מכינים, ובספירת העומר מחזיקים ביד מעט מאוד של מלח, ומברכים את ספירת העומר יחד עם זה, והמלח הזה מסוגל לשמירה לאדם מעין הרע, ממגפה, מצרה, מכל צר ואויב ומכשול. יש כאלה גם נוהגים לקחת, רבי חיים פלאצ'י מביא, חתיכה קטנה מהאפיקומן, ממש חתיכה קטנה, בגודל מטבע, נגיד של שקל אחד. לקחת את החתיכה הזאת ולשמור אותה בכיס, והחתיכה הזו מלווה את האדם בכל מקום שהוא הולך, היא שומרת עליו. בפרט אלה שעוברי ימים או הולכים במקומות מסוכנים, כמו חיילים שנמצאים בשדה הקרב וכדומה, יקחו את זה איתם, ואם הם נמצאים בסכנה, יכולים להשליך את זה ממול, ואז האויב מסתלק, הסכנה חולפת. כך מביא גם הגאון חידה, כך הביאו הראשונים עוד, שאפיקומן, כיוון שאנחנו על המצא כל כך הרבה טרחנו, עד שהסקנו אותה ושמרנו אותה לקיים את מצוות הבורא שאמר לנו בערב תאכלו מצות, והתורה אומרת שהוא שמרתם את המצות, ואנחנו השתדלנו לעשות מה שבכוחנו. וגם אדם שלא עפה בעצמו, אבל הוא שילם כסף על זה, טרח, הלך להשיג. אז עצם הטרחה בהשגת המצה היא מגנה, ושיירי מצווה מעכבים את הפועלות, ולכן נוהגים להניח איזו חתיכה קטנה מהאפיקומן, או אפילו מסתם מצה שמורה של ליל הסדר, כדי לשמירה. והשם ישמור עמו ישראל עד.
תודה רבה, חזק ברוך לרב, ואנחנו עם שאלה של ישראל ירושלים. שלום לך ישראל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, האם יש חשש חמץ באישון סיגריות?
אה?
האם יש חשש חמץ באישון סיגריות?
אישון סיגריות, יפה. האישון סיגריות, עד לפני 40 שנה היו אומרים שיש חשש בדבק של הפתקית, של הנייר, שמדביקים אותו. ואז, מי שזוכר, הייתה רוב הסיגריות בארץ היה של חברת דובק. אני לא מכיר היום ולא מעודכן, אבל חברת דובק היא הייתה בבני ברק, אני חושב שעד היום נמצאת או שכבר לא. אז שם באמת הרב לנדו הזקן, אביו של הרב לנדו שיחיה היום, אז היה דאג לכך שיהיו כן כשרות. אלא דאגה שהיום הטבק של הסיגריות הוא מעובד. והוא מעובד וזורים עליו כדי לייבש אותו בתנורים, גם אותו דבר הטבק של הנרגילה. זורים עליו כל מיני חומרים, ובדיהם כל מיני חומרי טעם וגם חומרים אחרים, והם בחשש חמץ. ופעם אני יודע שבדקו ומצאו שיש בחומרים האלה תערובת של חמץ. אז לכן כדאי מאוד להשתדל לא לעשן סיגריות בפסח. מי שחייב לעשן או שלא יכול בלי עישון, אז בבקשה שישאל את עליו הפוסק שלו ושינחה אותו מה לעשות, אבל באופן כללי יש להימנע מעישון סיגריות בפסח בכלל מחשש חמץ. אני לא מדבר כעת על חשש הבריאות, אבל כאן האיסור של חמץ ישנו בטבק עצמו. תודה לכם.
כן, תודה לישראל. שלום איתנו מזו מצפת יצחק. שלום לך יצחק.
שבת שלום.
רציתי לשאול בבקשה, ליל הסדר, עם כל המעלות שלו שהספרים כותבים, שנה כשהוא יוצא בשבת, איך אפשר כאילו להתפלל ולבקש בקשות וכדומה?
אותו דבר, האמת, סליחה, אין הבדל בבקשות בין יום טוב לשבת, מבחינה הלכתית, אותו דבר. גם המבקר את החולה, אז הפוסקים כותבים שאומר יום טוב הוא מלזעוק רפואתו קרובה לבוא. כמו שבשבת אומרים שבת היא מלזעוק רפואתו קרובה לבוא, גם ביום טוב, יום טוב הוא מלזעוק רפואתו קרובה לבוא. אלא, שכך כתבו הפוסקים, יש תשובת הריבה שמפורסמת מאוד. שם גם לגבי אמירת אבינו מלכנו ועוד בשבת שחל יום הכיפורים בשבת. אז גם הוא כותב מה יש בזה. קודם כל זה טופס תפילה. זה בקשות קבועות שסידרו לנו בתוך התפילה, כמו ברחמן. ירושלמי שואל, איך אומר בברכת המזון כל מיני בקשות? אז עונה, טופס ברכות הוא. ועל הירושלמי הזה סמכו כל הראשונים ששאלו את אותה שאלה, הנה באמירת פריך שמה, שיש שם ענה עבדה דקוצה מפסגין הקמי, רבא קודמת, ואותה, תניחים להבין ואותה, תשאלים, משאלים, דליבאי, ועוד, ועוד, ועוד. וכן, בהר אהבה שאומרים לפני הקידוש, ויתיהים לנו, כל נפשתנה, הינה וחזדה ורחמה, והיה ריחר, מזונר והה, ועוד בקשות דומות שיש לנו גם בתוך התפילה, שהן נוסעות קרואות, שים שלום, תומר וברכה, אם הן בחסן, לכאורה זו בקשה. אלא, כיוון שזה תופס ברכות, זה דבר קבוע, אין בזה בעיה. תשובה נוספת, מרן באבקת רוחל השיב על השאלה הזאת. מרן הבית יוסף שאתמול היה יום פטירתו, 437 שנים להסתלקותו, והעולם זכותו תעמוד לנו ולכן. הוא כותב, רבי יוסף קארו, שאיך מותר לעשות מי שברך עם כל מיני בקשות בחג ובשבת. התשובה היא כך, או אם זה חולה שיש בו סכנה, או כמו אדם שראינו שזועקים ליולדת שיושבת על המשבר, מותר לצעוק ולהתפלל ולבקש עליה רחמים ולקרוא תהילים והכל. למה היא בסכנה? זה דבר חולה שהוא נמצא בסכנה, מותר להתפלל בשבילו. וכן ספינה מתארכת בים, או אדם שנרדף על ידי אויבים וכדומה, מותר לצעוק ולהתפלל ואפילו לפקוד בשבילו בשבת. אז לפעמים יש דברים שיש בהם סכנה, אז מותר. תשובה שנייה, שאם אומר את זה לא בדרך בקשה, אלא בדרך ברכה ושבח, איך? אז בדיוק מכאן יצא מי שברך. וכאן יש דבר מאוד מעניין, שבימי החול, מה שבדקתי אני בכל הספרים הקדמונים, שהיו מבקשים על החולה, לא היו אומרים מי שברך, אלא היו אומרים, יהי רצון לי לפניך. גם הרבי עליו השלום בספרו, אורחות צדיקים, כתב, שבאמת יגיד יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל וכלל תשלח לפלוני אלמוני. כך כתב לומר, ויש עניין יותר באמירת יהי רצון, כי זה למעשה תופס תפילה של הגאונים. למה? אגב, יהי רצון, יש שם שבע מילים עד שאתה מזכיר את הבקשה. יהי רצון לפניך, הרי שלוש, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שבע. ואז תרחם עליי, או שתיתן לנו כף וכך. אחרי שבע מילים, אתה עולה שבע מדרגות, אז אתה מבקש את הבקשה. שזה סוד גדול על פי הקבלה. ולכן עוד החינם תקנו יהי רצון. ולכן היו מתפלים על חולה, הם אומרים יהי רצון. אלא מה? בא מרן ואומר, תשמע, בשבת, אל תגיד יהי רצון, תגיד מי שברך אבותינו, כמו שאתה ברכת את אבותינו, כמו שברכת את אחרים, אני מזכיר את שבחו של הבורא, ואז אני מבקש מה שמבקש. וכתבנו את זה בעניותינו בספר שיבת ציון על שבת, שם אחרי תיאת התורה, הבאנו את דברי מרן הללו בספר שאלות תשובות אבקת אוכל. אז למעשה בשבת מותר לעשות מי שברך. יוצא למסקנה, מי שיש לו איזה בעיה ויודע שצריך לבקש עליה, בפרט הלילה, הלילה ליל פסח, שכך מובד בקדר רבי אליעזר, וכך הביא חזקוני, שכמו הלילה יצחק אבינו, הוא קרא לעשיו, מעשה היום, הוא קרא לו היום כבר מהבוקר, ועד עכשיו עשיו מסתובב שם בשדה, והולך לצוד צייד, וכל אייל שהוא היה תופס, וצבי, היה קושר אותו בין קרניו לעץ, היה במלאך גבריאל משחרר אותו חזרה. וככה שיגיע אותו כל היום כולו, הוא התעייף ולאה לגמרי, עד שבערב הוא ראה שאין ברירה, הוא שחט את כלבו, והביא לאביו יצחק חס ושלום לאחיו, הוא כבר הקדים אותו, יעקב אבינו הלילה, והביא לו את שני גדי העזים. מה קרה הלילה? אומר פיקד רבי אליעזר שהוא אמר לו, לעשיו יצחק ידע שעשיו לא בסדר, אבל רחם עליו, זה בן שלו. אבל לא תראה, הלילה תלי שמיים פתוחים בשערי שמיים נמצאים, ואת רצון היא בשמיים, והברכה מתקבלת ביותר. אז לכן מכאן מותר לברך, אלא מה יברך? על דברים שיש בהם עבודת השם. עכשיו לשידוך או לפרנסה, או לבית, או לכל מה שהוא צריך, או בנים, כדי שאוכל לעבוד את בוראי עבודה תמה ועבודה שלמה. או שיהיה לי, הוא מבקש בת זוג, כדי שאקיים את מצוות בוראי. שיהיה לו בנים, כדי שאקיים את מצוות פרורו. וכן זה הדרך, שיהיה לי פרנסה, כדי שאוכל לעבוד את השם בהשקט ובביטחה. תודה רבה.
כן, תודה רבה. יישר כוח גדול. מצוות אנחנו מאזינה מירושלים, שחרור עוד שאלה שקיבלנו עכשיו בטלפון. הרב, נוהגים בעשרה קודשים לאכול בחג את הקנד, אנחנו שואלים את המאזינה, האם מאחר ולהיות המצב לסדר, היא תוכל לאכול את זה עוד לפני היום?
אז אז השאלה היא כזאת, אם הקני דלח האלה מעורבים עם עוד חומרים נוספים, כמו ביצים או ירקות וכדומה, וזה לא טעם מצה, אז מותר, כמו שאנחנו עושים שערב פסח שחל בשבת, אוכלים בסעודה שלישית מצה שהיא מתוגנת או עשויה יחד עם ביצים וכדומה. אבל אם זה טעם מצה, כדאי להימנע. אז זו התשובה פחות או יותר. האמת שיש הרבה ראיתי מחמירים שלא לאכול היום שום דבר שמכיל מצה, כדי להשאיר את טעם המצה נטו הלילה לכבוד חיבוב המצווה. אבל הנה חינמי, אם יש מפרט ילדים בבית, או אישה בהיריון, או מנקת וכדומה, או שאין מה לאכול דבר אחר, ובאמת רעבים, והקני דלח באמת הם שינו את טעם המצה שבתוכם, מותר לאכול, ובחתם בורם להם זונות.
תודה רבה, שאת כוח למאזינה, אנחנו עם ראה ממשלת, שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב, שלום לך לבני משפחתך, לחג שמח ושבת שלום. רציתי לשאול שאלה. אני הבאתי יין, מיין ברכה מיוחד מהרבי מלובביץ', לפני 14 שנים. והבאתי אותו, הוא היה קצת, ושמרתי עליו, וקניתי פה בארץ יין, יין כשר, וקניתי בקבוק ריק, והכנסתי את זה, נהלתי ביחד עם היין של הרבי. האם מותר להשתמש עם זה כי עבר 14 שנים, גם בפסח וגם בכלל כל השנה?
שנייה, שנייה. איך השתמשת? את שפחת לתוך היין שהיה לך מהרבי, או את היין של הרבי שפחת לתוך הבקבוק? הלו?
אני כבר לא זוכרת.
אז אני אענה במקומך. יש לנו הלכה שכמה כמה בטיל. זאת אומרת, כל מה שאני שופך, אפילו שאני שופך רוב, נגיד יש לי 10% ואני מוסיף ל-10 90% וקבל 100, אז אם אני שופך את ה-90 לתוך ה-10, אז כל אחוז ואחוז ואחוז שיורד, הוא מתבטל ב-10% והוא הופך להיות חלק ממנו, ואז זה הפך להיות 20, ואז זה הפך להיות 30, והפך להיות 90, והפך להיות 100. אבל אם עשיתי הפוך, כלומר, היה לי 90 בבקבוק, ולקחתי 10 והוספתי לתוך הבאה 90, אז זה באמת בטל. אני רק מצד הסגולה, מצד הסגולה של הדבר, שבהחלט כל מאכל או משקה שאדם צדיק ברך עליו או אכל ממנו או ברך אותו, בוודאי שיש בזה מעלה. אנחנו רואים שהאור זרוע עליו השלום, הוא היה מגדולי בעלי התוספות, לפני 800 שנים, כותב בפירוש רבי יצחק ויינה, כך קראו לו. והוא כותב, למה הוא קרא לספרו אור זרוע? הוא אומר, מפני שיום אחד נתקל בפסוק, אור זרוע לצדיק לישראל שמחה, שזה רבי עקיבא, אז הוא החליט להנציח את הספר שלו על שמו של רבי עקיבא. זה היה ענק, אור זרוע. אז הוא כותב, שבברית מילה, אחרי שהמקדש מברך את שתי הברכות על הכוס, שזה ברכת בורא פרי הגפן וברכת כורת הברית, וטועם ממנו, יתנו אותו לשתות ליולדת, מפני שזה כוס שברכו עליו, וכל כוס שברכו עליו, יש בו ברכה והיא תתרפא. נמצא שבאותו כוס שאנחנו מקדשים, אותו יין שקידשנו עליו, שברכנו עליו, בפרט אם ברכו עליו כמה, אז הכמות של הברכה הולכת מוכפלת יותר ויותר. אז לכן, בהחלט זה דבר טוב. את שואלת אותי לגבי פסח, מותר להשתמש, כי כל היינות שיש בדרך כלל בכל הארץ וגם בעולם, הם כן קשרים בפסח, כי היקבים מקפידים מאוד לא להכניס לשם חמץ. אז אפשר להשתמש בפסח. תודה.
תודה, תודה למאזינה רעמי ירושלים. אנחנו ממש עוד מעט נסיים את כבוד הרב, אולי דבר סיכום, עידוד ברכות וחיזוק לציבור.
הדבר סיכום, אנחנו אין ספק.
אולי רגע, הרב יש מאזינה מבקשת בכל זאת שאלה, שירה מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב. אני גרה בדירת שותפות, ואני מכרתי את החמץ שנמצא בארון מסוים, ובטעות השותפות שלי שמו חלק מהחמץ גם בארון אחר. הם חשבו שאני מכרתי באופן כללי.
לא הבנתי, חלק מהחמץ שהם שמו זה שלך או שלהם?
אני הייתי השליחה שלהם למכור את החמץ של הדירה.
כן.
השאלה...
והם שמו בארון אחר.
הם שמו חלק מזה גם בארון.
לא, לא משנה, שליחה גברתי, לא משנה בכלל. החמץ שנמכר לא חייב להיות רק בארון מסוים, אלא יכול להיות בכמה ארונות או בכמה מקומות, כי בנוסח של השטר שאנחנו כותבים במחירה, כותבים בכל מקום שנמצא. יותר מזה, גם אם היה חמץ במכונית או בפריזר או במשרד או בכל מקום שהוא ברשותכם, או אפילו בדואר, בסניף הדואר, או באיזה תיבת דואר ששכרתם, שהגיע לשם חומר שמכיל חמץ, יהיה רצון שלו, אבל גם אם יש דבר כזה, החמץ הזה נמכר ובכלל המחירה. ולכן אין לחשוש כלום, אפשר אם תרצו להחזיר את כל החמץ כולו לאותו ארון, כדי שלא יתקשלו במשך החג, ואותו ארון יעטיה למדבקה חמץ, ואין לחשוש. תברכו.
תודה שאלה באמת מוכנת לכם כאילו את הזמן.
כן, אז רב ישראל יש להם הרבה שאלות וצריך לענות על השאלות. אנחנו נסכם שאין ספק, קודם כל הודעה וברכה לבורא העולמים שהיין וקיימן והגיענו ליום הזה שזכינו לעבור את חג הפורים ואת ה-30 יום מפורים עד היום הזה בימים שקידשנו את עצמנו והתכוננו לקראת החג הזה וביארנו את החמץ. והנה הלילה הזאת כולנו נסב סביב שולחן הסדר עם כל עם ישראל, נשתה את ארבע הכוסות, נודה לשם, נאכל את המצות ונקיים את המצווה. לא לשכוח מה שהשאלה כותב, שלפני שאוכל את המצה ינשק אותה, כיוון שזה מצווה מדאורייתא, זה חיבוב מצווה. אז מתי מנשקים? זה שבוצע לפני שיברך ינשק, לא אחרי שברך בין הברכה לאכילה. אבל שאר המסובים שהוא מחלק להם את הכזית, כל אחד ואחד ינשק ואחר כך יאכל. ככה היה נוהגים בבית מורבית גם כל ליל שבת. לא רק במצה, כל ליל שבת כזית של המוציא, כל מי שהיה מקבל, היה שם את היד שלו על הלחם מנשק, ואחר כך לוקח את הלחם ומכניס אותו לתוך פיו. אז הנה זכינו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שערי שמיים פתוחים הלילה הזאת, נתפלל אליו שיושיע אותנו בקרוב ישועת עולמים, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא בנחת ולא בצער. חזקו ואמצו, ותודה לכל הצוות באולפן, תודה לכל המאזינים, לכל עם ישראל, חג כשר ושמח, תזכו לשנים רבות.